מעכשיו נלך לפתוח את זה במקום לדרך כלל בשיעור הזה. אני אומר, השיעור הזה עוד הוא עוסק בעצם בשולחן ערוך, וזה בעצם זה קצת אתגר, כי בעצם מה ניסיתי לעשות בשיעור הזה? בעצם מה העניין שדינה זה מלכות הדינה? כן, העניין המרכזי הוא באמת להבין איך אנחנו מתייחסים לכל המציאות היום, כאילו מה שאנחנו מתייחס אליו גם ממש בפועל בהלכות פועלים שנעסק בו, אבל באמת איך מתייחסים כל המציאות היום של היחס לחוק. כן, הרבה מאוד דינים, יש לנו גם חוק בהם, ומה המשמעות שזה מבחינה הלכתית, מבחינת הכל. באמת, אם נסתכל על דינה במלכות הדינה, אני חושב שאפשר לראות אפשר לראות כאילו יחסים מאוד שונים לדין הזה. כאילו, מאיפה אתם מכירים את הדין הזה, שדין הזה מלכות הדינה? איפה פגשתם אותו בחיים לפני השיעור הזה?
מישורי הציונות.
מה?
מישורי מדינת ישראל.
כן, ואיזה כיוון זה תופס? כאילו, לאן זה... למה מבהירים את זה שם?
להגיד שסוד מדינת ישראל לעשות כפי
שם בעולם. זה כיוון אחד. אני מסכים, אני לא שואל את זה. אני אגיד ככה, אני חושב שאני ניסיתי ככה לחשוב לעצמי איפה התפגשתי את זה. מקרה אחד שפגשתי את זה, אני זוכר, זה באמת תפיסת ממלכתיות, כן? דין הלכות הדין הזה משקף את הממלכתיות. מה?
לכן אפשר שנתייחס אליהם פתאום פסיקה להלכה,
כן, שכאילו היחס למדינה זה יחס כמו לעולם ההלכה. זה הסתכלות אחת, זה הסתכלות הממלכתית נקרא לה, כן? נראה, איפה ראיתי את זה, נגיד, זה בהקצנה, שמעתי ממש את הביטוי דין הזה מלכות הדין, אני זוכר שבהתנתקות קצב נתן נאום נגד הציונות הדתית שמה, היא כופרת בדרכה, ואומר לה, ואמר ככה, ממש, דינה זה מלכות הדינה, זה היה הביטוי שהוא יצא נגד אלו שיוצאים נגד ההתנתקות. איך אתם מעזים לצאת נגד השלטון? זה הביטוי של הממלכתיות של זה. כיוון אחר שאני מכיר את זה, שבאמת פוגשים את זה, זה באמת בתפיסה מוחלטת באיזשהו מקום. שנייה, נגיד את זה במקום אחר, כאילו, יש צד הפוך, כאילו. כאילו, בעצם דינה זה מלכות הדינה, זה מה שנותקת תוקף לכל מיני חוקים של מדינת ישראל. עכשיו, בזה אתה רואה שתי כתבים. כיוון חרדי מאוד אוהב לצטט, אני זוכר שהייתי באיזה כנס דיינות, וכאבת שבאיזה בחור חרדי, ואמר, אין דין את זה מלכות הדין עבירת ישראל. כי מה הוא רצה להגיד? רצה להגיד, דין את זה מלכות הדין, זה בכלל דין ששייך לעולם של הגויים, אנחנו נגיע לזה לקראת הסוף, באמת איפה הוא הגיע לרעיון הזה, ואז בעצם בישראל אין. אבל מה הבעיה של הגישה הזאת? וזה מה שאנחנו קצת נראה בהרחבה, ולכן היה חשוב לי דווקא שעימד כעת יחוד גזל. יכול היה קצת קשה. מה פתאום קפצנו כאן באמצע יחוד גזל, כאילו בלי... לא נחתנו משום מקום. למה לעסוק בזה כאן? אז באמת, העיסוק של זה כאן, אני חושב, מלמד גם על החשיבות או הצורך הכמעט קיומי של הדין הזה. וזה גם, נראה את זה עוד מעט רגע בגמרא, שבאמת זה בא להגדיר בכלל את היכולת שלך לעשות דברים שהם לא יהיו גזל. כן, בלי סמכות של שלטון, אתה לא יכול להפקיע קרקעות, כמו שעושים כשעושים כבישים, כמו שעושים כל דבר, כן? מדינה יש לה בעצם סמכויות כלכליות על אנשים, ובלי הסמכות הזאת, אז הכל יתפס כגזל והכל אסור. איפה כאילו הרבה פעמים רואים שמצטטים את זה לכול את הרעיון הזה? הרבה פעמים שמע אנשים שמעלים ממס, כן, תופסים לבדינת ישראל אין סמכות, או כאילו מזלזלים בחוקים, אומרים, החוק הזה לא מעניין, אני באמת שאחרי שהלכתי לכולל דיינות, אז כזה שאלתי מישהו, למה באזור שגרתי, היה שם שלוש כולל דיינות, היה בפסגות, היה באופרה והיה בבטל. זאת אומרת, אתה לא מבין, יש מחלוקות קיומיות. אמרתי, מה המחלוקת הקיומית? אחד המחלוקות זה דינה דמלכות הדינה. האם במקום הזה חושבים שכן צריך להחיל את זה על החוק, איזה חושבים שלא, במקום הזה חושבים שבאמצע. כאילו זה נהיה שאלת יסוד בעולם הממונות. אבל אני אומר, כאילו, מה עומד מאחורי מי שחושב שלא? הרבה פעמים כשרואים שמי שחושב שלא, אתה רואה בזה זלזול. כאילו, אומרים, נגיד, מתייחסים לזה שאפשר לזלזל במס הכנסה, אפשר לזלזל בעבודה שחורה, אפשר לזלזל במדינה. כאילו, זה איזו תפיסה שהיא באמת, תפיסה ממונית של זלזול. אני לא מדבר על ממלכתיות, כמו שקודם ציירנו. ובאמת, התפיסה השלישית שהיא בכיוון המוחלט, בכיוון ההפוך, שאולי אתם פחות מכירים אותה, זה באמת לקחת את הדין הזה כפשוטו, ולהפיל על האדם הדתי חיובים מאוד בעייתיים. כי בעצם מה הדין הזה אומר? אם אנחנו, לפני שניכנס באמת נעין במקורות שלו וזה. הדין הזה לכאורה אומר שכמו שיש לנו דין בשולחן ערוך שאסור לי 1001 איסורים, יש איסורים נוספים. כל החוקים של מדינת ישראל זה גם איסורים על הבן אדם. לדוגמה, אסור לך לנסוע על מהירות מופרזת, נכון? אז עכשיו זה הפך להיות דין. דין של הקדוש ברוך הוא, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא ועשו לך סיעה מאוד מפרדת, כן? נסעת בעיר וחנת בחנייה ולא יודע, מנחל לעבד, אתה עכשיו צריך לרדוף אחרי העירייה לשלם לה כי דינה זה מלכות הדינה. ועיר בחנייה זה סיפור עוד יותר מורכב ואני אתייחס לזה בהמשך, אבל אני, זה סתם דוגמה קטנה, אבל כאילו נגיד יש לך חוב למדינה, אתה לא מתייחס לזה כמו אל משהו חולי כאילו, אתה צריך להתייחס לזה משהו כשהוא קודש. אתה מעסיק בן אדם, אז הוא מוכן לא לקבל מעם, לא, עכשיו אתה עובר על הדין הקדוש ברוך הוא, אתה חייב מדין הקדוש ברוך הוא ללכת ולשלם תלוש, לא מגשת אזרח טוב, אלא כי אתה אדם דתי ומאמין. ואני אומר, זה כיוון שלישי, שבאמת, אני יכול לקחת לזה דוגמה, נושא, דוגמה טובה, נגיד שדנים על זכויות יוצרים, שאלה שמאוד אוהבים להתפלפל בה, מה המשמעות שלה ואיך תופסים את זה חוקית, הלכתית, אז הרבה אומרים, אם תופסים את זה כדין על זכות הדינה, אז זה גזל מוחלט. אני זוכר שכל פעם יצא לי, או אתה יודע, טוב, זה לא דוגמא טובה, אבל נגיד, אני אמרתי בן אדם שאומר את זה רק, אתה רוצה להגיד לי שאם בן אדם הפר זכות יוצרים, שיש בזה משהו ועשה עם זה מצווה, מצווה בטלה, כאילו זה גזל כמו דיני גזל רגילים בשולחן ערוך, כן, קידש אם זה אישה, זה עכשיו הכסף הזה גזל, זה הכוונה שלך? אז באמת, אני אומר לי, זה באמת השאלה הגדולה, מאיפה זה מגיע בכלל? ובאמת אני חושב שאם לומדים את זה דרך יכולת גזלה, מבינים קודם כל את הצורך בזה. מבינים בוא נאמר, הרבה פעמים הדיונים בזה הם דיונים אידיאליסטיים כאלה. כן, כמעט כל מה שאמרתי עכשיו אפשר לקטלג אותם בעולם אידיאליסטי. ודאי הממלכתי את זה, זה שעולם אידיאליסטי. אבל גם מה שהצגתי כמי שמנסה לפקפק בסמכות בגלל שהוא רוצה להעלים מה זה, הרבה פעמים בא ממקום אידיאליסטי, אנטי-ציוני כזה. וגם מי ש... כאילו כל המקומות האלה נראים מקום אידיאליסטי. ואני רוצה כאילו שבלימוד שלנו נראה איך זה באמת צורך כאילו מעשי. ובאמת בשביל זה קודם כל צריך להבין מה המשמעות של גזל. ולכן זה באמת בא שם, זאת אומרת, תשמע לך, זה בא באמצע הלכות גזל, זה בא כצורך, אני אגיד את זה יותר מאשר כרצון, זה לא בא מתוך אידיאולוגיה. לא מופיע בגמרא שמביאים דינא דמלכותא דינא, כי אנחנו עכשיו אידיאולוגית רוצים להגיד את זה. באמת בוא נראה את זה ככה בפנייה. אז באמת, ההקשר של זה במסכת בבא קמא, הפרק העשירי עוסק בדיני גזלות, אז באמת המשנה אומרת ככה, אין פורטים, לא מטבעת המוכסים, לא מטבעת, אני באמצע המשנה קורא, מהשורה השנייה, כאילו אין פורטים, אתה רוצה דף? יש לי את זה, אתה רוצה את המשנה. אז הנה, אני אקח את זה לדף, זה טס פיוטק. בסדר? אז אני אומר, אין פורטים, ולא מטבעת המוכסים, ולא מכס של גבאים, ואין נותנים מן צדקה, ונותן לו מתוך ביתו ומן השוק. כן, הפירוש ההלכה הזאת, הכוונה היא שיש לך כסף גדול ואתה רוצה לפרוט אותו למטבעות קטנות, כאילו בזמן חז"ל זה היה מטבעות עם משמעויות יותר גדולות מאשר היום, שזה רק עניין סמלי, אבל בעצם אתה רוצה לפרוט כסף גדול לכסף קטן, זה דבר שאין לו משמעות כלכלית, נכון? הבעלים המקורים של הכסף הזה לא מרוויח או מפסיד מזה שעשית את הפעולה הזאת. כן, אבל עדיין אסור לך לעשות את זה מהכיס של המוכסים והגבאים. וממשיך המשנה, נטלו מוכסין את חמורו ונתנו לו חמור אחר, גזלו לסתים את קצתו ונתנו לו קצת אחרת, הרי אלו שלא, בני שהבעלים מתיישין מהם. כן, אז באמת המשנה קושרת את זה לעולם הגזירות, אז באמת האיסור הזה לפרוט דינרים, הבעיה היא בגלל שהמאות הם גזולים. עכשיו לכאורה, מה זה משמעות שמאות גזולים? יש ביטוי בעולם הכלכלי שנקרא לצבע אין כסף, כן? נגיד אני מחזיק עכשיו שטר של 50 שקל. יכול להיות שעשו איתו הרבה דברים בדרך עד שהוא הגיע אליי, נכון? כשהוא הגיע אליי הוא שווה את הכסף כמו שהוא, לא משתנה לו הכסף גם אם גנבו אותו בדרך, גם אם שילמו אותו לכל מיני דברים נוראים ועשו איתו פשעים ולא יודע, אילים ובומס, מה שאתם רוצים, הכסף נשאר אותו כסף. והמשנה הזאת היא מראה גישה אחרת לגמרי, זאת אומרת, גישה אפילו מאוד, מאוד מורכבת, כאילו מעשית. בעצם היא דורשת לך לעקוב אחרי הצבע של הכסף. אם הכסף הזה עכשיו יכול להיות שעשו בעבירות, הוא גזול, אסור לך להשתמש בו. ובאמת, זה קודם כל השאלה למה. זאת אומרת, האם אתה עושה, אם כשאתה פורט אתה בעצם גוזל, או שיש כאן איזה משהו אחר? כן, מה הבעיה באמת בשימוש בכסף הזה? הוא כבר גזול, נכון? הוא שיהיה גזול אם תשתמש בו או לא תשתמש בו. מה ראיתם שהבעיה בזה?
יש פה חפשה של איסור, כאילו, יש פה...
זה מאמונות או זה משהו אחר? מה שאתה אומר חצה של יצור זה באמת מושג שחשבתי עליו. אני אתייחס אליו, ננסה לתפור אותו בתוך הניואנסים. אני אגיד ככה, אני חושב שאין כאן משהו שקל לשים עליו את העץ בפירוש. נראה את התוספות שנייה. תראו, התוספות באמת מציגים בזה שתי כיוונים אפשריים. לרבנן דאם וסתם גזלה לא אבי אישי, לא אבי יוש בעלים, עד תשפיר, כן, חכמים שסברים שבאמת גזלה היא לא מהווה יוש. ועד כשאתה הכרת את הכסף הזה, הכסף הזה עכשיו שחבר שלך, זה ממון שחבר שלך. זה קצת, תחשבו על הלכות השבת עבדה, שהרמת משהו לפני יוש בעלים, מי שלמד מסרד במצא, יודע שאם הרמת משהו לפני יוש בידי, גם אם אחרי זה התייאש, אתה צריך לרדוף אחריו לנצח. בגלל הביטוי ביסור, אתה לידי. אז הוא אומר, בעצם אם עכשיו לקחת את הכסף הזה משם, והכסף הזה צבוע כשייך החבר שלך, כי הוא עוד לא התייאש, אז עכשיו אתה בעצם תקוע עם הכסף הזה, אתה צריך להחזיר אותו לחבר שלך, הוא לא שלך. ולכן הוא אומר, באמת אתה זאת לשיטתה, מתי שפיר. ומכל מקום קטני זה נותן דינור ויחזיר לו השאר, כי בהמשך, בגמרה שמופיע, שמותר בכל זאת, אם בא לך מוכס, אמרך, תשלם לי את ה-50 שקל שלי, ויש לך 100 שקל. אז מותר לך להגיד לתת לו 100 שקל לקבל 50 שקל חזרה, לכאורה למה? אם ה-50 שקל שחזרה אתה מקבל הם בעצם שייכים לחבר שלך, אז לכאורה גם זה אסור לך לעשות. אז הוא אומר, רואי בן ידוע בבירור שהוא גזל, כן? למה במקרה כזה זה מותר? בגלל שבכל זאת יש כאן ספקות. אם תשימו לב מה יוצא מהתוספות, שאם זה ודאי גזל, אז אסור. זאת אומרת, גם את העודף יש לך בעיה. אם אתה יודע שהכסף הזה הוא לקח את זה ממישהו בגזל, כן? ראית מישהו עושה עבירה עכשיו, לוקח כסף בצורה שאסורה, ואתה מניח שלא היה יוש בעלים, ועכשיו הוא הביא לך את הכסף הזה, בוודאות, זה אסור לך אפילו ברמה של עודף. כן? זה רמה של חומרה יש בדין הזה. אז זה שתת חכמים. רבי שמעון עמי דאמר סתם גזל אבי יוש בעלים, דאשת אבי ליוש ושינוי רשות. אז לכאורה עכשיו יש גם יוש, וגם שני רשות, כי הוא מעביר לך את זה, אז אתה כאילו עשתה קניין עכשיו חדש, ואז היפסנו את התמונה, בעצם באיזשהו מקום זה תפיסה כזאת שאין צבע לכסף, כאילו הכסף עכשיו אצלך, זהו, איבד את הסיפור העבר שלו. מכל מקום אין פורטים, משום דבר מגונה, דתלה וכיס מיוחדים להצניע שם גזילות שלהם, ודרכו כל שלה אני עכשיו. זאת אומרת, זה כמו ללכת לגנב, כמו שהוא שם את כל הכסף שלו מהגניבה, ולכת עליו לפרוט אצלו, כן? אבל זה דבר מגונה. כי בעצם יוצא של לשתת רבי שמעון, זה באמת לא דין כל כך מהותי, זה לא דין כל כך ברור ברמה האיסורית, אלא זה יותר מושג של גנאי, כן? זה לא ראוי שאתה עושה כזה דבר. אני אומר, זה בעצם מה שעולה בתוספות. בשולחן ערוך אני חושב שאפשר לראות כאן באמת שילוב של דינים. יש לו שתי מושגים. מושג אחד זה האיסור לקנות מן הגוזל, וזה בא מאיסור לפני עיוור. זה באמת לא בא מעולם הממונות. בכל זה בא מעולם האיסורים, אתה בעצם שותף לעבירה. אנחנו לא יכולים להצביע ולומר לך כאילו בהכרח שזה לא שלך תמיד, או בכל מיני סיטואציות. ואתה הולך בן אדם שרוב הכסף שהוא שלו הוא גזול, או שכל הכסף או שלוש דבר הזה ספציפי אתה יודע שהוא גזול, אתה שותף לדבר עבירה. זה לא שזה לא... אני אומר, יש מקרים שזה גם לא נקנה, כן? אני אומר, לא נעסוק עם הלכות כל הלכות גזילה, אני רוצה באמת להגיע לענייננו. אבל באמת... אבל באמת רואים כאן איזושהי הבנה שזה מצד סיוע לדבר עבירה. אבל אז אומר השולחן ערוך עוד דין. אסור לעמוד בדבר גזל אפילו לאחר ייאוש. והוא שיודע ודאי שדבר זה הוא גזילה עצמה. זאת אומרת, יש כאן איסור נוסף שנקרא הנאה. האיסור הנאה הזה, יש דין, אני ככה לא ראיתי את זה בכתובים, אבל אני חושב שאפשר להצמיד את זה מאוד מעניין לדין אחר. יש דין של אדם שנהנה מממון חברך, כן? אתה הקראתי לאברה, אמרתי לו בוא תעזור לי רגע לעשות משהו, וזה משהו שהוא עבודה, והוא עבד איזה כמה שעות, עכשיו כאילו נהניתי ממנו. אם זו עבודה שרגילים לשלם לה, אז אני צריך לשלם לו. כאילו אני לא יכול לתת לו לעבוד בחינם. זה מה שנקרא, עשיית, היום בביטוי שככה, זה עשיית עושר ולא במשפט, כן? אתה בן אדם נתן לך הנה, אתה צריך לעשות לו. עכשיו ההלכה היא יותר קיצונית. אם אברהם ירד אליי לחצר, הלך אליי הביתה עכשיו, נתן לי עץ בחצר. ואני רוצה את העץ הזה, ונוח לי מהעץ הזה, אני צריך לשלם לו על זה. למרות שהוא עשה את זה בלי לשאול אותי. אפילו אולי, כאילו, בצורה שאפילו בעייתית לפעמים. למה צריך לעשות את זה? כי יש איזושהי נקודת הנחה שאתה לא אסוך לקבל משהו של ליהנות מחברך בלי לפצות אותו על ההנאה הזאת. כן, זה דין מרכזי, הוא כמובן מורכב, כמו כל דין, אז אם הוא עושה את זה נגד רצוני, אז ברוחנים, באמת אני רוצה את זה, כן, אם אני גם לא רוצה את העץ, אני יכול להגיד לו, תיקח אותו מכאן. אבל אם רואים שאני כן רוצה את העץ הזה, אז אני צריך לשלם לו, אבל מינימום, אני לא צריך לשלם לו כמו לאדם שאני אמרתי לו, לך תשתול לי עץ, צריך לשלם לו רק או את ההוצאות, או את השבח, לפי הפחות שביניהם. אבל אני אומר, רואים כאן זה מושג של הנהנה. בעצם אם ניקח את הדין הזה לענייננו, אז יש כאן איזושהי הבנה שגם כאן, אתה נהנה עכשיו מהפרוטות של החבר שלך, אתה צריך לשלם לו על זה. כי אסוך ליהנות מממון של חבר שלך בלי לפצות אותו על כך. ולכן אומר, גם אם היה ייאוש אסוך ליהנות, זאת אומרת, אתה עדיין יש כאן איזושהי הנאה מהחבר שלך. ובאמת לכאורה, אבל אם אני ככה השוויתי לשם, ולמה השוויתי לשם? קצת בגלל מה שהשולחן ערוך הרב כאן. השולחן ערוך הרב, תראו במקור ה' הבאתי לכם את אומר ככה, אפילו הנאה שגם בעליה לא היו מקפידים עליה, אסור ליהנות ממנה. כגון חילוף מטבע בשוויו ממאות גזולים וגנובים, עצמן בוודאי. זאת אומרת, השולחן ערוך הרב, אני ממנו לוקח את הרעיון להשוות את זה לדין נהנה. כי תשימו לב, למה הוא אומר? הוא אומר שיש דיון, הוא כאילו משווה את זה להקפדה או לא. בדין נהנה אנחנו רואים שהדיון הוא להקפדה. אם אנחנו יודעים שבן אדם לא מקפיד, שכן, אתה אומר, בוא תעזור לי לסחוב שולחן, ורוב העולם לא משלמים על זה, והיה ברור לך שהוא לא, כאילו, זה אנחנו קוראים את דבר שאדם לא מקפיד, או להפך, יש דינים שמותר לי לקחת חפץ שלו, שאני יודע שהוא לא יקפיד עליו, כן, המקרה הקלאסי שהרבה לומדים עליו, זה ליהנות ממצוות, כן, ראית התפילין שלי שמותר לך להניח אותם. למה? כי יש חזקה שאדם שמח שעשו מצוות בממונו. כן, אז יש מקרים שאנחנו אומרים שאנחנו לא חושבים שאדם מקפיד עליהם, ולכן מותר לנו ליהנות מהם. אומר שולחן ערוך הרב, כן, זה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, כן? האדמו"ר הזקן כן אומר, כאן בדיני גזלן יש איזה קפדה של אנשים גם על דברים שהם לא מקפידים בדרך כלל. וניסיתי לחשוב, לחפש כאילו מאיפה זה מגיע, אז באמת יש כאן פתחי חושן. פתחי חושן זה ספר מאוד חשוב, אני הזכרתי אותו בעבר, זה באמת, זה היה ספר של הרב לוי, אני קניתי אותו עכשיו לישיבה, גם ששייתי במאה שערים, אז הבאתי אותו. זה סדרה של, מה? כן, זה על השולחן שלי עכשיו, אני צריך להביא את זה
לסדר. לא כסד, כאילו, לא סדר,
אבל זה חנתי. לא, כי הוא היה מסדר, בהתחלה הכל זה היה ככה, ואז הם הוציאו מהדורה חדשה לחלק מהקרחים, זה לצערי, הדברים האלה לא תמיד הכי אסתטיים בזה, אבל זה ספר מאוד טוב. זאת אומרת, אני אגיד ככה, אני רואה שמירת שבת כחטא של חושן ומשפט. יש לכם שאלות בעולם חושן ומשפט, זה כמו שמירת שבת כחטא. מה אני אומר שמירת שבת כחטא? היום כולם כבר כל כך הרבה לומדים שמירת שבת כחטא, שעסקים להגיד טוב, נהיה לך יותר טוב, ספרים אחרים יותר טוב. אני חושב שהפריצה דרך של פני ההלכה, שהשבת שמירת שבת כחטא הוא בשתי דברים. אחד בתרגום לעולם המודרני. זאת אומרת, אדם שבעבר היה מחפש שאלה והולך לשולחן ערוך משתם, הוא לא מבין איך לקשר בין הדברים. אין לך כלים לתרגם את השולחן ערוך בלי הספר הזה. עכשיו, ברור שכשאתה למדן וכבר למדת את כל היסודות והכל והכל, אתה לפעמים תדע לתפור את זה. ועדיין, גם מי שלמדן וגם מי שסיים הלכות שבת, אני ממליץ לו שהוא בא לשאלה שהוא לא חשב עליה, ללכת לשם. נגיד, לא יודע, מישהו פעם שאל אותי, מה אתה אומר על הלישה של תחינה? אמרתי, אני לא מכיר את המחלוקות בזה. אתה פותח שאלת שקר חטא, אתה מבין לאיזה סוגיות מקשרים את זה. הלוגיקה לקשר בעצמך את זה, זה לא דבר כזה פשוט. ואני אומר, זה מעלה אחת מאוד חשובה של לשמירת שקר חטא. והמעלה השנייה זה המפתח בסוף. כי המפתח בסוף זה ביחד בה, כן? שמירת שקר חטא זה ספר שאי אפשר לקרוא אותו בלי המפתח. אני אומר, גם הספר הזה קצת כזה. זאת אומרת, איך הוא סידר את התוכן, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה שיש לו בסוף כרחיות של המפתח, שאתם מחפשים מונית, הזמנת מונית הכי תחס אליה, אתם תמצאו שם, מחפשים דינה דמלכותה, תראו, כאילו יש מפתח חצי ספר כאילו בערך, משהו כזה רובי, של כל הסדרה, שממש תופר מדויק כל דבר. אז באמת כמובן הדין שלנו יופיע בלכות כניבה והונאה, וגם בפרק הראשון, אבל עדיין אני אומר אפשר למצוא דרך שם, אני גם השתמשתי במפתח הזה כשחיפשתי עכשיו מקורות. הוא ספר מאוד טוב, כי ברור שהאחרון, ככל שיותר אחרון, הוא מסכם יותר שיטות, ואני אומר, באמת, אצלו גם באמת הזכות הגדולה זה שהוא ידע להבין את המציאות המודרנית. עוד פעם, הוא עצמו, ודווקא הסוגיה הזאת, זה מעניין, אני לא הספקתי לגמור לקרוא אותו על הסוגיה הזאת, על דינה דמלכותא, אני דרך ספציפית, יש לו כאן נערכו דברים באחת ההערות כאן, אבל הוא עצמו אחרי זה היה דיין בעבדת של העדה החרדית. אבל הוא תמיד רחם, באמת גדול, הוא היה בנקאי, כשהוא כתב את הספרים, אני חושב שהוא כתב אותם כשהוא היה בנקאי בבנק פאגי, או לפחות התחיל אותם, חלק מהספרים שלו ודאי התחיל שם. אז באמת ספר שחשוב לעיין בה, אז אני אומר, הוא עושה כמה, הוא מתייחס כאן לשולחן ערוך הרב הזה, הוא אומר ככה, ונראה אתה דף על פי שאינו הקפיד על שמשתמש בו, הרי לכאורה אמרנו שבדיני נהנה אין בעיה אם בן אדם לא מקפיד על זה, אומרים כל זמן שביד גנב וגזלן מקפיד גם על שימוש מועד כזה, והרי זה כי משתמש בחפץ שאינו שלו והבעלים מקפיד. והשוט בית שלמה, באמת הבין נפקרין המעיית, הוא אומר, כתב שאפילו בחפץ של מצווה, דאמרין הניחה ללינש, בגנוב לא אמרין ענקה. זאת אומרת, הוא מחדש שבעצם יש כאן, בעצם אם אני אחפש ככה, אני כל הזמן מה ששאלתי את עצמי, למה הדבר הזה אסור להשתמש בפעוטות האלו? זה, אתה לא לוקח לו שום דבר הבחור הזה, למי שגדבו ממנו. זה גם לא חפץ שאתה יכול לדבר על חפץ מסוים שהחלפת לו. הוא מקבל, אם הוא יצליח לגבות מהמוכס הזה חזרת הכסף שלו, הכסף שם, נכון? לא עשית שינוי בכסף ששם. נכון, אתה אומר, בגלל שיש כאן חפץ גדול, אנשים יותר מקפידים עליו. הוא נהיה למקום שבעצם כל דבר קטן יחשב להנאה. והנאה אסורה, אנחנו, וזה אני חוזר למשהו ששאלתי ככה על מה יעשה שדיד את זה מלכות הדין, אז זה חשוב ליראת שמיים. אנחנו כאילו עומדים מול השם כשאנחנו באים לחפצים ולמציאות, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם השם שלנו להשתמש בדברים האלה או לא? זה לא רק עמידה מול בני אדם, אם הצלחתי להרוויח טוב, אם לא הצלחתי להרוויח לא טוב. זה באמת הבנה של... של, של, של של שלי או לא שלי, הוא מותר לי ליהנות או אסור לי ליהנות.
אפשר גם להגיד שכאילו בגלל זה שכמו שאתה, אתה לא יכול לפרוט כסף ממישהו בלי לשאול אותו, אני מניח.
אז אני חושב שכאילו ההבנה שלהם שלפרוט כסף זה דבר שגם, שאולי אתה יכול אפילו בלי לשאול. נגיד בקופות צדקה. כן, הרבה תמיד מתלבטים אם מותר לפרוט כסף בקופות צדקה, אסור לפרוט. מה אתם אומרים על זה?
קופות צדקה זה משהו אחר.
למה?
אתה בא לבן אדם פרטי.
למה זה משהו אחר?
דווקא מול ציבור זה
תכם. אם בקופות צדקה אתה חושב מותר, אז ברור שמול אדם פרטי. הרי אדם פרטי, כל אדם שאתה שואל אותו, אתה יכול לקפוץ לי 50 שקל, כל מי שיש לו בארנק כמעט ייתן לך, נכון? קמצם קשה, לא ייתן לך. אבל רוב האנשים...
אני רוצה לפרוט לך כדי לא להסחב עם מטבעות.
בסדר, יש מקרים. לא אמרתי שאין קפיד את זה. לפעמים זה להפך, אתה נותן לו שלם, אתה נותן לו חלקים, הוא אומר לך שלם. אני לא יודע, אז אם זה היה הסיבה, אם מפרטים באיזה מקרה מותר לנקרא אסור, ואין לקופות צדקה, אני אגיד רק הלכה למעשה, מקובל להגיד שמותר לפרוט לכיוון לתת יותר, כאילו לתת סכום גדול ולא, ולקחת קטנים. בגלל שיש עלויות עמלות היום בבנקים, יש עמלות מאוד גדולים בלפרוט מטבעות קטנים, ולכן לא משתלם הרבה פעמים לפדות אותם. אז דרך כל מיני סופרים וכאלה אפשר למצוא דרך, אבל... זה יותר מציאות, יש משמעות כלכלית לפריטה, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שההבנה כאן של כולם, שהאיסור הזה של המוכס זה איסור שהוא לא קשור באמת לרווח כלכלי. כאילו ככה מבינים בכל הדיונים, גם אומרים, כי נותן לו חמור, אז ריח החמור. אז רגע, זה מותר לך להשתמש. אז אומרים, למה? זה באמת בגלל שזה כמו הפריטה, כן? אתה, מה אתה תעשה? כאילו זה כמו העודף. כן, זה בעצם, אבל באמת, עכשיו למה אני אומר את הדוגמה הזאת, זה כמו העודף, כי תזדקלו כאן בבית רחושן הבא שהבאתי, הוא מדייק דיוק אחר, הוא מביא דיון שבחפץ, אם נדעת החמור והחזיר החמור, שאתה יודע שהבעלים לא התייאשו. כן, אתם משתכן, אני ואברהם הגענו למוכס, אחרי לקח משתנו את החמורי ואמר לנו, בגלל שלא שילמתם את המיסים שלכם. בסדר, אני רציתי, הלכתי לחפש כסף, באתי, הבאתי לו את הכסף, הוא הביא לי את החמור של אברהם. אברהם לא יש מחמור, יכול להיות שהוא עוד חוסר לחזור ולקחת אותו. אומר, הפתח חוש, אני מדייק את זה גם בפסקים וגם בזה, שבאמת, אם זה ככה, אני לא יכול להשתמש בחמור. והוא אומר, זה לא דומה לפרוטה שכמצילו מידם. הוא אומר, הטעם של החמור זה לא מפני כמציל מידם, דין כן, גם בוודאי גזול יהיה מותר, כן? גם במקרה ההוא שאולי הוא רוצה לקחת. ואפשר שלא יתירו, כאילו אומרים, הדין הזה של נתן חמור ולקח חמור, אומרים, אתה צדק כזה שאולי זה לא גזול. מותר לו, יכול להיות שהוא גזל, הוא לא גזל, אז אתה יכול לסמוך על זה. אבל אם אתה יודע שאת זה ודאי הוא גזל, אסור לך. אז באמת הוא אומר למה? לכאורה למה זה לא כמו מציל מאדם, כמו עם העודף? אז אומרים, אפשר שלא יתירו מציל מאדם אלא במות שאין עליהם שם בעלות. כאן אני באמת אומר, הפתח החושן מכניס את מה שאני מספיל להגיד שזה לא עמדת ההלכה, שבעצם לכסף אין צבע. בעצם בשביל מחמור יש לו בעלים, לכסף אתה לא יכול להצביע על בעלים שלו. אבל בחבר הזוציאל מראה זה כמצים אמונו במון חברו שעשו, כן? יש איסור להציל ממון, כן, אתה, הספינה שלך הולכת לטבוע, אסור לך לזרוק את הדברים של החבר שלך כדי להציל את הספינה שלך. כן, זו סוגיה גדולה בראשונים, עוד פעם אמרתי, אנחנו לא נתקיף את כל חוק גזלות, אני רק מביא את זה כזרוק לאוויר, אז באמת, אסור לך להרוויח על חשבון חבר שלך, גם אם אתה, הממון שלך שווה יותר אפילו. כן, אסור לך ליהנות מהממון של החבר שלך כדי להציל את הממון שלך, ולכן באמת אם החמור הזה הוא באמת של אברהם והוא הביא לי אותו ואברהם חוזר והוא לא מוכן להביא לו חמור, אני צריך להביא לאברהם את החמור שלי. כי זה לא שאני, החמור שלי נתפס, אין מה לעשות. באמת אני אומר, למה אני חשוב כאילו להתעכב את זה? אם אני אסכם את זה באופן כללי, אני חושב שכאילו, סליחה, נגיד את זה אחרת, בדין הזה של הנהנה, חוץ מהאיסור עצמו הרוחני שיש בנהנה, יש גם נפקמינות גדולות, זאת אומרת, רואים שבעולם המצוות יש לזה נפקמינות מאוד גדולות, שאדם לא יכול לצאת לידי חובה במצווה ברחפץ כזה. הוא לא יכול, לא בסוכה, לא בתפילין, לא בכל מיני דינים שיש על המצוות. אני לא אפרט לכם, אבל מי שרוצה לראות את זה, פתח חושן כל פרק ו' הוא מביא דיון על קיום בחפץ, מצוות בחפץ גדול, הוא ממש מוצא מקורות לכל מיני דינים. כמובן לקידושי אישה זה סוגיה מורכבת ועוד דוגמאות. היה כאן דוגמא אחת שחשבתי עליה. טוב, ודין נוסף קשור כבר למה שלמדנו גם קצת בזמן הקודם, זה הברכות, כן? גם ברכות אסור לך לברך, כן? הלכת, ואם זה חפץ גזול, ועכשיו נגיד הוא החזיר לך הלחם, אסור לך לברך הלחם הזה. ויש איסור לברך הלחם גזול. ובאמת, אני אומר, יש כאן משהו שלכן שאלתי מה זה, זה דיני ממונות, זה בעצם סוג של איסורים, זה עולם של איסור ויתר יותר מאשר של דיני ממונות. ובעיניי זה מסביר מחלוקת מעניינת. כי יש מחלוקת, אני לא יודעת אם הבין אותה בגמרא בהמשך. לא, לא הבאתי אותה. בגמרא מובא מחלוקת רב ושמואל, האם כשאדם הוא גזלן, רוב הנכסים שלו הם גזלה, מותר לקנות ממנו, אני לא מדבר איתכם על הפריטה וכל זה, האם מותר לקנות ממנו? כן, זה השאלה. אז אומרים שאם שיטת שמואל זה שאם אדם, כן, נופה בשולחן אור כן, אסור ליהנות מגזלן, זה הלכה, סעיף ג' בשולחן ארוך, ואם היה מיעוט שלו, אף על פי, מיעוט שלו, כאילו אם חלק קטן מהרכוש שלו, כן, 10% מהרכוש שלו לא גנוב. כן, הוא שם על מחסן של המאפיה, שם 100 אופניים, אבל יש בו גם 2 אופניים שלו, מותר ללכת לקנות מהמחסן, מותר ליהנות מהגזלן. אף על פי שרוב אמנו גזול, עד שידע במדי שדבר הזה גזול בעד. כך אומר השולחן ערוך. עכשיו, אם הסתכלתם במקור הזה, או מי שלמד בבית יוסף, אז באמת, בגמרא, זה מופיע כמחלוקת רב ושמואל. לדעת, שמואל, באמת הדין הוא עם הרוב שלו, ולדעת רב, הדין הוא עם המיעוט שלו, עם המיעוט גנוב. ולכאורה כמו מההלכה, אז הרמב״ם פוסק, הלכה כשמואל, למה? כי יש לנו כלל שהלכה כשמואל בדיני, כן, בדינים, בדיני ממונות. כן, זה הרמב״ם, הגמרא זה בבא קמא קוף יותר תלמוד א', והרמב״ם זה בגזלה פרק ה' הלכה ח'. ככה בית יוסף מסביר אותו. לעומת זאת, הבית יוסף מביא, אני לא זוכר, אני חושב שאת שיטת הרך, אני לא זוכר בדיוק, שפוסק אחרת, שפוסק השמואל. אז הבית יוסף כותב, אני לא מבין למה הוא פוסק ככה. המגן משנה אומר, מה זאת הוא לא מבין? הוא פוסק בו רב, הוא לא פוסק משמואל. כאילו, מה הוא לא מבין בזה? אז באמת חשבתי את זה שבהקשר של הדיון שלנו, זה ממש ממחיש אולי את הדיון. זאת אומרת, הרמב״ם פסק, טוב, זה דיני ממונות, אז אנחנו פוסקים כמו שמואל. אבל הרך, כן, זה הרך. הרך פסק כרב, למה? כי זה באיסורים, הלכה כרב. ואנחנו בעצם עוסקים כאן באיסורים, אנחנו לא עוסקים כאן באמת בממונות. מבחינת דיני הלכות קניינים, הוא עשה את הקניין, זה שלא. אבל מבחינת עולם האיסורי, יש לך כאן בעיה. ולכן, אני אומר, אני מציע את זה זה הגדול, זה לא הלכה למעשה, אבל אני אומר, כי אולי הבנה באמת למחלוקת רך ורמב״ם הזאת, שרך אמר, הלכה כרב, כי מדובר כאן על איסור ויתר. והרמב״ם אמר לו, מדובר כאן כמו שמואל שמדובר בדיני ממונות. אז זה באמת עד כאן ההבנה של גזל. עכשיו למה אני, למה הייתי צריך כל, למה אני צריך כל כך הרבה לטרוח? כי א' כל, תמיד כל הלכה שדין מעניין, יש לו הקשר. ואני חושב שאם אנחנו מבינים את ההקשר טוב, אנחנו גם נבין את הדין טוב. באמת, מה הגמרא אומרת? הגמרא באמת שורה אחת כותבת על המשנה הזאת, ואז אומרת, אני לא מבינה את כל הדין הזה. המוחס, מה הבעיה עם מוחס? כן, ואמר שמואל, זה מקור חטא. ואמר שמואל, דינא דמלכות הדינא, כן, הרי מה, מוחס, הוא עושה את העבודה שלו, הוא נציג המלך, ומותר לנציג המלך לגבות כסף. אז הגמרא מביאה שתי דעות, אמר חנינא בר כהנא אמר שמואל, כן, בשם שמואל עצמו, במוחס שאין לו קצבה. ורבי ינא אמרו, במוחס עומד מלאב, זאת אומרת, במוחס שאין לו קצבה, זה הוא כאילו, הבן החומר הולך תביא לי את המס, תרוויח בדרך, כמה שתרוויח, תרוויח. אם הבן אדם לוקח, 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 אם כאילו ברור שהוא עובר את מה שצריך להעביר למלך, כל השאר הולך אליו. ובעצם זה אנחנו תופסים אותו כגזלן, אנחנו לא תופסים אותו כמוחס. אני חייב להגיד שהדין הזה הוא לכאורה מובן, אבל יש בו משהו שכבר מתחיל להגדיר על הדינה דמלכות הדינה. כי אחת השאלות בשאלה של דינה דמלכות הדינה, שקשורה גם למה שפתחתי את זה, אם יש לזה גבולות. כרגע ההלכה בעצם אומרת דינה דמלכות הדינה וסתמנו את הגולל, אין מה לדון. החוק הוא החוק, זה הדבר היחיד שקובע. חוק המלך הוא מתקף באופן מלא. אני אומר, כבר הדין הזה, למרות שהגבולות שלו הם קצת ברורים, הוא עדיין מגדיר לנו גבול. כי לכאורה המלך הרשה לו לקבוע כמה שהוא רוצה, נכון? אז מה הבעיה עם מה שהוא עשה? עכשיו שההבנה היא שכאילו אנחנו נותנים למלך את הסמכות לחוקק חוקים, כל עוד זה נעשה בגבול הצורך. כשהמלך בא ואומר לבן אדם, מחפש את המאפיה, אומר, טוב, אתם טובים בלגבות כסף, יאללה, תגבו ותביאו לי, אז אנחנו אומרים, זה אנחנו אומרים שיש סמכות כזה, זה כזה דבר.
שאלה אם באמת מדבר שהמלך אמר לו שהוא סתם כאילו, הוא גובה יותר.
לא, זה השני, השני זה במוחס עומד מאליו.
מוחס על הקצבה, זאת אומרת
ש... מוחס על הקצבה זה שהמלך אמר, איך תעשה את העבודה, תביא לי מעשר, אל תדאג. תביא לי 50%, תביא לי משהו. הוא לא אומר לו כמה. הוא הולך למאפיה, הוא אומר להם, לכו תעשו את העבודה, אני לא אפריע לכם, אתם תפריעו לי. קיצר, אתם תחזיקו אותי, תדאגו שיהיה לי כסף, אני לא אעצור אתכם, לא אמנע ממכם להיות הפושעים כאן באזור.
אפשר להגיד שדין הלכות הזה דווקא במערכת מסודרת? כלומר, יש גם את הדין הזה שאם לא שלו קצבה, שלא עומד מילה, יש גם את הדין שלו...
אוקיי, זה הסבר אחר. אני אומר, זה דברים שאנחנו רואים קצת בעולם הכללי, אבל אני מסכים איתך. יכול להיות שיש לו גם לימד מכאן, זה שאם המערכת היא לא מסודרת, זה כבר פגם בדין המלכותה. אז דין המלכותה יהיה תקף רק כשאתה רואה שבן אדם... יש סדר, יש סיבה, ואני אומר, באמת, אנחנו ניגע בכל הטעמים...
אבל עדיין זה מסודר, זה בסדר.
כן, עוד רגע אנחנו נדבר על הטעמים שלנו. תראה, ודאי שמוחס מקבל משכורת, נכון? יכול להיות שמותר לו גם לקבל משכורת באחוזים ממה שהוא מביא, כדי להמריץ אותו, נגיד, לא יודע. אם במס הכנסה היו נותנים תמריצים שמי שמצליח לגבות מס, זה דבר בעייתי? לא יודע, אני יכול. אפשר להיות במדינה דמוקרטית, אם זה ראוי או לא, אבל אני אומר, הלכתית קשה לעצמי להגיד שזה אסור יותר מאשר לשלם לו כל חודש. כאילו מי אמר שצריך לשלם כל חודש? לא צריך רק בימים שהוא גובה, ואולי רק לפי המאמץ שלו, כי אם הוא גובה קצת, כנראה הוא לא יתאמץ. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא, שאני אומר, מה שאתה אומר זה כיוון שבאמת בא להגיד, אם אין סדר אנחנו בבעיה, ואנחנו הופכים את זה לגזלנות. אני רק בא להגיד שזה כבר מסייג לנו את הדין, שאנחנו דיבנה שפענחנו אותו, כאילו מה הפירוש שלו ומה המקורות שלו, אנחנו כבר רואים איזושהי הגבלה. באמת ההגבלה השנייה זה מוחס העומד מילה, שזה באמת נראה משהו עוד יותר קיצוני, שזה כאילו בעצם שר שתפס לעצמו שטח, כן? הוא ראה שטח הפקר, התחיל לשלוט שם באנשים. ואנחנו רואים, האדם הזה הוא כבר... כן, וזה גם קיים בעולם, כן? קיים פרוטקשן כזה.
זה היה מקרה לפני כמה שנים, שמישהו פתאום תמיד בודקה בזה נחת, וכל מי שימו.
כן? אני אומר, סוג של פרוטקשן כזה, כאילו סוג של האדם שאומר, אני אדאג לשמור עליכם, ולא יודע מה, להביא לכם מים, ולפתוח לכם את הנחל, לא יודע מה, ו... אתם תשלמו לי, בלי שום סמכות של מלך, בלי סמכות של שלטון, ואין אדם כזה, אנחנו גם מגדירים אותו כגזלנות. אני אקפוץ רגע להמשך, כי אני קצת התלבטתי להמשך הגמרא. כי למשל הגמרא מעלה סוגיה שהיא מורכבת בתודעה, אבל בעיניי היא גם קצת מלמדת גם לדינא דמלכותא. אבל אני רגע אקפוץ למקורות ואחרי זה נחזור לשם. בסדר, הגמרא בעמוד הבא אומרת גופה, כן? גופה זה הדברים של שמואל, הוא אומר, רוצה לדון בגוף הדברים. גוף אמר, שמואל הדינה זה מלכות הדינה. אמר רבא, תדע, כן, רבא אומר, זה ברור, איך אני יודע? דקת לי דיקלה, וגש רגיש, ואמרין עליי, איך אני יודע ששמואל צדק? עובדה, המלך הוריד כאן כמה עצים, עשה גשר, ואני אמרתי עליו. כן, אומר הרב, רבא, לא אני, כולם אומרים עליו. מחבר הגשר, רואים שאף אחד לא חושב שהדבר הזה אסור. סימן שיש לו סמכות, נכון? מה הבעיה של הרעיון הזה? מה המקור? אנחנו צריכים, אנחנו בעולם משפטים, מדברים על יסודות במשפט. יש לנו תורה, יש לנו משנה, יש לנו זה. כאילו, אומר רבא שמואל, צונחת עלינו בבבל, פתאום, אומר רבא, כן, יש לי הוכחה, הוכחה מאוד פשוטה, תסתכל מסביב, זה מה שאנשים עושים. כן, זה באמת הוכחה קצת תמועה. מצד שני, יש בהוכחה הזאת גם משהו מאוד טוב. כאילו, יש משהו בפשטות שהוא טוב, שבעצם אומר לך, זה כלל אצבע שהוא עוזר לך להבין מה הפרופורציות של הדין הזה. כאילו, הוא אומר, בלי הרעיון של דין הדמלכות, בעצם מה שרב אומר כאן, בלי הרעיון של דין הדמלכות את הדין, היינו משתגעים. לא היית יכול להיות ברחוב. אנחנו חייבים להגיד את הדין הזה של שמואל, כי בלי הדין של שמואל, בעצם אנחנו חיים באיזה מין, צריכים ללכת למדבריות ולהיכנס למערה ולחיות עם ההורמון שלנו. אין לנו יכולת לחיות בעולם. בעולם כולו מבוסס על חוקים של הסמכויות של שלטון, שבלעדיהם אין חיים. כן, זה נכון בכל מקום. כן, אני זוכר שבאמת בנגב, אחד מהדברים שהרגשתי שהבאבק עם הבדואים זה באמת, איזשהו רצון של הבדואים זה שלא יהיה שלטון כזה. שכל אחד ייסע, שאין כביש, אתה יכול לנסוע בכל נתיב שאתה רוצה במדבר. אבל זה חיים שהם מטורפים, זה חיים שאדם לא רוצה לחיות בהם. שלא נדבר על זה ששם יש הכי הרבה גזר, כי אתה נוסע את זה איך החבר שלך, אתה... כאילו אולי אין מי שיש לו כוח להפקיע, אבל גם אין... אבל גם כאילו אתה בטוח תגזול. ורבא אומר, אם אתה רוצה להגיד שאנחנו לא גוזלים כל היום וכל היום, אתה חייב להגיד שיש סמכות לשלטון. ואני אומר, הדין הזה של רבא בעיניי הוא דין שמצריך אותנו באמת לחשוב על דין הזה במלכות כל הזמן, גם היום. זאת אומרת, גם הנטייה הזאת, אני אדבר עליה במשך הגישה שנקרא לה החרדית, שאומרת, אין דין הזה מלכות הדינה בארץ ישראל, במשך נסביר למה. אז מה כן? אז איך אתם חיים כאן? איך אתם נוסעים בחוד? איך אתם משתמשים בכסף כאן? איך אתם כאילו נהנים מדברים שהמדינה משקיעה בהם כסף ולוקחת מהאנשים? כאילו בלי הסמכות הזאת של המדינה, זה הכל כאן גזל. כן, אתה עולה על אוטובוס, או אני לא יודע מה שהמדינה מממנת חלק ממנו, אסור לך. אתה נוסע, לא נדבר על כביש שיש בהפקעות קרקע, שזה ודאי יהיה דבר בעייתי. אתה אף פעם לא התחקית כאן אחרי כל הקרקעות. המדינה בקום המדינה ב-48 עשתה הפקעת קרקעות לכל המדינה, כמו כל מדינה, כל כיבוש או מדינה שנגמר, שעשתה אי פעם, אתה קובע שטח, אתה מחלק אותו. מי קבע איך תחלק אותו? סמכות של השלטון. כן, זה מה שעשו, לך לאיראן, איך אתה יכול לחיות שם? כולה חלוקה שהמדינה חילקה לאנשים, לפי... או גם אותן, כל אדמות שהן אדמות שהן לא היו פרטיות וקנו אותן. כל אדמות מדינה. נכון, חלק מאדמות מדינה נקנו, כן, הרבה, היו תקופות גדולות שנקנו, אני לא אומר הכל, אבל ב-48 היה חוק הפקעת קרקעות. אחרי זה לא היה, זה פעם אחת עשו את זה. אבל אני סתם אומר, אבל איך אתה חי כאן במדינה אם אתה לא נותן לה סמכות של שלטון? זה מה שאני אומר, נלמד מהדברים האלה של רבא. אני רק אומר, מה שחסר בדברים של רבא, אז מאיפה זה בא? מה הגבולות של זה? באמת לא ברור מה הדברים האלו. אבל אני כן אביא את ההמשך, כי באמת ההמשך גם מלמד עוד פעם על המגבולות של זה. כן, הוא אומר ככה. הבאי מקשה לו, הוא אומר דימה מאיישה לו, מנה אומר, הוא אמר לו, היא לא דינה מלכות, דינה איך היא מאיישה, כן? אם באמת הסמכות שלטון אין להפקיע את זה, איך הם, למה שהם התייאשו, כן? אם יש לך קרקע שעכשיו לקח לך חבר שלך, אתה לא תאבק עליו במשך 30 שנה עד שחזירו לך את זה, גם אחרי 100 שנה אנשים נאבקים להחזיר קרקעות. כן, רק אומר, לא יכול להיות שאתה אומר שאנשים לא מקבלים את הסמכות של השלטון. זה כבר איזשהו אפשרות להסביר את זה גם, כן? אז אומר לו, ואה לא כאבדי כדי אמר מלכה, אבל אומר לו, מה, אבל אתה טועה? את הגשר הזה לא עשו כמו שהמלך אמר. המלך אמר, לכו תיקחו מכל אחד שני קרשים, מה הם עשו? הלכו למישהו אחד, לקחו לו את כל הקרשים, וזהו. מלכה אמר זו ובקט לו מכל בגי, והנה הוא עד ובקט לו מחד בגה, כן? הוא לקח מטה אחת. אז אומרים, שלוחת המלכה כמלכה, כן? לא רק המלך יש לו סמכות לקבוע איך עובדים, גם המפקד שלו, המעץ הזה שבא אליי ונבנות את זה, הוא גם בסדר, גם לא יש סמכות. ולא תרח, והנה הפסידה נפשיית, היא באה אליו דינקוד מכולי בק ומשקל דמי. כן, הוא אומר, זה שלא, שלקחו לו הכל והוא שתק, הוא הפסיד על עצמו, כי באמת היה לו זכות לבקש מכל האחרים להביא לו את החלקים שלהם, או ללכת לדאוג לזה. בעצם כאילו, זה מצד אחד מראה כאילו שנותנים המון כוח למלך, כי נותנים לו סמכות לקחת במישהו אחד ולא לחלק את זה שווה בשווה. צד שני הוא אומר, זה רק במקרה שכולם חייבים ואכלת לקחת. למה? כי הוא אומר ככה. אמר רב, אמן דה משתקח בבית דרי, פרה מנטה דה מלכה, ואן אמילה ושותפה, אבל אריסה, אריסותה יהודה כמה פיק. כן, הוא אומר, כאילו, יש מקרה שמגיעים הפקחים למטה, לאיפה שיש את העצים, הם רוצים לקחת משם את המנת המלך, את המנה של האכילות, כנראה, אתם אוכל הצבא של המלך, ואחד נותן, ואז הוא הולך וגובה מכל השדות מסביב, אחד מהם הוא אריס. אומר רבא מאריס, אל תיקח. עכשיו, לכאורה, מאיפה מבית את החוק הזה? אולי, מי אומר לך, אמרו, כן, לקחת מאריס? למה מאריס אסור לך לגעת? לדעתי יש כאן איזשהו משהו, אפשר להסביר את זה בשתי דרכים, אני לא נכנס כאן למקורות בראשונים, ואני רוצה פשוט לראות את הדברים האלה כבר בגמרא. אפשר להסביר את זה באמת שדין המלך הוא שלא לוקחים מהריסים, ולכן כשאתה בא לגבות חזרה אתה לא יכול לקחת מהריס. אפשרות אחרת זה להגיד, גם למלך אסור לקחת משהו שהוא לא, כן, אסור לו לבוא למישהו שאין לו מטה ולהגיד לו תביא לי עצים, לך תגנום עצים. אני סתם אומר את זה כדוגמה, ולכן גם מוגבל גם לא לקחת מהריס. בעצם יש כאן איזושהי הגבלה על המלך. אני אעצור רגע כאן ובאמת נתקדם לדין הבא. אתם יודעים, אני כן אתעסק רגע עם הדין הקודם, כי הוא כן חשוב לדין הדין. בדין הקודם, בגמרא הקודמת, הגמרא אומרת כמה הבנות מאיפה אמר שמואל תממרה הזאת של דינה דמלכות הדינה, ואיפה הקשו עליו והביאו את השתי דעות האלו שבוחס עומד אליו ואומר שאין לו קצנה, אומרים אולי אמרו את זה במקרה אחר, נודרים להרגים לחרמים להוכסים של תרומה שהיא של בית המלך, אבל פי שינה של תרומה, אבל פי שינה של המלך. זאת אומרת, בא המוכס, אומר לך, טוב, תביא לי מיסים מהדבר, אומר, לא, 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 זה מזה של בית המלך, לא גובים מזה מיסים. הדין הזה מופיע בנדרים, אומרים, נראות שזה שקר, כן, זה באמת לא של בית המכס. אומרים לשמואל, אמרת לנו דינה זה מלכות הדינה, איך אתה מסביר את הדבר הזה? אז מבין, דעה אחת זה באמת מוכס שאין לו קצבי, הדעה השנייה מוכס עומד מאליו, ואז מופיע רבשי. רבשי קצת מפיל לנו איזושהי פצצה בעבר, או משהו שמבין יחסית קשה. למדת את הגמרא הזאת? מי שפתח את הגמרא? כן. כן, אז אני אומר, זה גמרא שהיא באמת קשה להבנה, אבל בעיניי היא כן חשובה, אני מנסה להציע לה כן הסבר. רבא שאמר במוחס כנעני, דתניה ישראל וכנעני שבאו לדינים, אתה יכול לזכה ובדיני ישראל זכה, ואומר לו כך דינים, בדיני כנעני זכה ואומר לו כך דינכם. ואם לאו, באים אליו ועקיפים, כן, אנחנו מותר לנו למצוא דרכים, בעצם מותר, זה נראה כאילו מותר לגנוב גוי, כן? גוי מגיע לדין, מותר לעבוד עליו ולמצוא דרך לסחוט אותו. כן, זה ביטוי מאוד קשה. דיבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, הם באים אליו והפקיפים בני קידוש השם. רבי עקיבא אומר, לא, לא, אל תגזימו, זה אסור בני קידוש השם. אומר לנו הגמרא, רבי עקיבא, אתה מדיקה קידוש השם, עליו כקידוש השם. כן, באים, כן, אם באים בעקיפים, כן, אם אדם, אם אין כאן חשש של חילול השם, מותר לגנוב את הגוי הזה. וגדק לעני משאר, אם מותר לגנוב גוי, ואתה אני אמר רבי ישמעאל דבר זה, דרש רבי עקיבא כשבא מזפרין, מיני לגדל כנעני שעשו צמוד לבר הכי נמכר גאולה תהיה לו, כן? אחרי שמוכרים את הנכר, את הקרקע לגוי, צריך לקנות את זה בכסף. בכל מקרה, מביאים עוד דינים, רואים שאסור לגנוב גוי. אז דרך אחת אומר רבי יוסף שזה כנעני וגר תושב, אומר הבא, מה פתאום? הפסוק הזה נאמר גם בכנעני וגם בגר תושב, אלא אמר רבא, כן, אני קופץ השורה אחת, לא קרה שכאן בגזילו וכאן בהפקעת הלוואתו. כן, הפקעת הלוואה מותרת. לכאורה, הדין קצת תמוע. בעצם, אסור לגזול, אסור לקחת חפץ של מישהו אחר ולקחת אותו לעצמך, אבל הפקעת הלוואה מותרת. עכשיו, למה אני מביא את זה? עד כה זה דין קשה. למי שיש הסבר לזה? מישהו ניסה להבין את זה? או מישהו הרגיש שאנחנו מוסריים ואנחנו לא מסכימים עם חזל הלא מוסרים האלו? מה, מה חשבתם כשראיתם את הגמרא הזאת? מה שאתם רואים את הפעם ראשונה עכשיו? אני מודה שזה גמרא קשה. גם מה שאני אגיד עכשיו, אני לא בטוח שהיא תתרת את זה. אבל אני חושב שהיא משקפת משהו במציאות שקשור למה שקצת פתחנו את השיעור. יש הבדל בין דיני אומנות כמו שאנחנו לומדים אותם בכל שנה משפט כל הזמן, לבין דיני אומנות איך שנתפסים בעולם. דיני אומנות שאנחנו לומדים אותם כל שנה משפט. זאת אומרת שאני אומר, זה עמידה מול השם. כן, זו תפיסה של יראת שמיים, שבעצם מסבכת את האדם הדתי. האדם הדתי בא להסכם אומנות, הוא בא למישהו, העולם נוהג בשיטה של אם שתת מצליח, כמו שקוראים לזה היום, כן? מה זה שאתה מצליח, כמו לא מכיר, כן, אתה מנסה להרוויח, הרווחת טוב, לא הרווחת, לא הצליח, לא נורא. בעצם אתה מנסה לגזול. בא האדם הירא שמיים, אוכל אותה, כן, הוא עומד מול כל העולם, והוא, כן, ההשוואה בגמרא שם זה על עבדה. כן, אדם, כל אדם בעולם, אין לו חיוב, החוקים לא מחייבים, או לפחות בזמנם לא חייבים להביא עבדה. בא יהודי, אצלו יש חובה כזאת. ולכן אני חושב שכאן איזושהי הבנה שיש הבדל בין יהודי לגוי. מול יהודי, באמת אתה צריך לעמוד בעירת שמיים כמו שכל הדברים שדיברנו עד עכשיו. למד את מול גוי, אתה יכול להתנהל בדרכי המסחר של הגוי. כמו שהוא מנסה לערבב אותך כאן, אתה מנסה לערבב אותו. רק אל תעשה חילול השם. אני אומר, זה נשמע רע, אבל אני חושב ש... אני חושב, על כל... יצא לי לראות את זה במציאות. יצא לי לראות במציאות שכשאדם עומד, אדם תמים, וזה עומד מול העולם הרחב, וכל מיני תחכומים של העולם הרחב, הוא באמת נמצא בתסבוכת. זה מה שהזכרת לכם קודם. אדם הולך לבית משפט, ושופטים אותו, ואומרים לו, אתה זכאי לקבל, כן, היה תאונת דרכים, 20,000 שקלים. חושב פעמיים? לא, לא ככה, 20 שקלים. כן, לא יודע, חברים שלי עכשיו היו בבית משפט, היה סיפור שבת שלהם, היה 10 מטר יותר בחוזה, לא יודע מה. קיצור, זכו ב-400,000 שקל, זה קבוצה של אנשים, אז כל אחד זכה ב-40,000 שקל. אף אחד שם, אני בטוח, לא יצא בבית משפט, התחיל לערער, אולי ספק אומנות, אולי גזל, אולי אם אני אקח את... מה פתאום? לוקחים את הכסף, נכון? כי ככה העולם עובד, העולם עובד בשיטה שכאילו, זה משחק. לא עובד בשיטה של להבין שיש כאן עומק, אני אומר, יש כאן לחפש את הקדוש ברוך. ולכן גם כשאתה עומד מול גוי, אני חושב ההבנה היא, מותר לשחק את המשחק, אם יחיו לשם, ברור שאל תעשה את זה. אבל אם ככה הוא עובד איתך, הוא קודם מעלים אותך, אחרי אתה מעלים אותו, בסדר. אנחנו לא, זה לא נכלל בעולם הגזלות האסורים מגוי. גדל הגוי זה שאתה באת ולקחת משהו של מישהו אחר, אבל אם הוא לא בא לקחת את ההלוואה שלו, כן, סתם, הלכתית גם. אתה נתתי לך הלוואה ולא באתי לקחת את ההלוואה, אתה עובר על איסור? זה שאלה גדולה, אבל יש הרבה הבנה שלא אמרת על איסור. כן, יש דיון קצת על מצווה לפרד בעל חוב וכו'. אבל כן, יש כאן איזושהי הבנה של שלא נעשה איזור. למה אני אומר שזה חשוב לי לדינא דמלכותא דינא? כי כשבאמת הצגתי לדינא דמלכותא דינא, שאלתי אתכם מה קורה. עכשיו, אין אדם דתי אסור לנסוע מהר. אסור לחנות בחנייה, בעירייה. בטעות לא, כן, בטעות דילגת על 5 שקלים במדחן, כן. אף אדם בעולם לא יכול עכשיו לשלם את זה, נכון? תסכימו איתי, כן? אף אדם לא חושב שככה זה עובד, כאילו, אבל אמרו להם שאיך שהמציאות זורמת עם זה, זה העניין. ואני חושב שהדין הזה הוא משקף תפיסה קצת כזאת. זאת אומרת, כשאתה בא לדיני אמונות מול גויים, אתה כן מותר לך לתפוס את זה כבסי... אני אגיד את זה במושג מופשט יותר, שפעם שמעתי אני חושב מהרב רם, שאמר, בחוקי מלך מלכי המלכים אתה מדקדק דקדוקי דקדוקים ואתה מניח שהכל הכל, הכל, הכל נכון. כשאתה בא לחוק של בשר ודם, אתה מניח שיש בחורים. אתה מניח שהוא בנוי בשיטה של שכל של בשר ודם. ומילא אתה פועל בדרך הזאת. לכן אני חושב ש... כן, שמחה. אני אומר, אז אני באמת חושב שכאילו, אני אומר, זה עדיין לא מסביר. כי כשאתה קורא את הגמרא, אתה מרגיש שזו תחושה כזאת של, אני יודע, של האנטישמי. האנטישמי מבין את הגמרא הזאת, איך חוגגים עליה. באמת יש סיפור, אני לא זוכר איפה בגמרא, שאחד הגויים למד את זה, ואז אמרו לו ש... שאי אפשר להסביר את הדינים האלה, זה דינים שאי אפשר להסביר. ובאמת, אני חושב, זה באמת דינים קשים, אבל מצד שני אני גם חושב שהם דינים מעולם המציאותי. הם דינים שבאמת משקפים את המורכבות של הדין. עכשיו הגיע מה שכבר נעסק בדין הזה, מחוץ לדין, אחרי שגנו השיעור ולא נספיק. אז באמת, אמרנו ששמואל אומר את זה, אמרנו שרב אומר שיש לו הוכחה טובה לזה, אבל מה באמת היסוד של הדין הזה? מה ראיתם בבית יוסף בעיקר, כי בשכנות זה פחות?
יש
אוקיי, זה הסבר אחד. הסכמה בני המדינה, כן? המקור של זה זה הרשב"ם. זה הרשב"ם שמופיע כאן, לא אמר שמואל, לפחות המקור הראשון שאנחנו זוקפים את זה, זה הרשב"ם הזה. כן, המקורות שאני מביא לכם עכשיו הם לא לפי סדר בית יוסף. אני כן אשתדל כל מקור של בית יוסף, קצת לדון בעצם אם הוא נפסק להלכה למעשה או לא, אבל אני כבר פורס קצת יותר רחב. חלק מזה מבוסס על שיטות שמופיעות בספר הזה. זה דוקטורט של מישהו שמאוד מעניין. הוא הוסמך על ידי הרב הרצוג, הוא גם היה הרב. והוא מביא הרבה מאוד מקורות, מאוד, מאוד מרתק על השאלה הזאת. מי שרוצה לעיין בו במקום שלי בזמן. אז באמת המקום הראשון של זה זה הרשב"ם. שהוא אומר ככה, ואמר שמואל דין את המלכות הדין על הגמרא בבבא, כל מיסים וארנויות ומנהגות של משפטי מלכים שרגלים להעניק במלכותם, דינו הוא שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונו חוקי המלך ומשפטיו, ולכך דין גמור ואין המחזיק במון חברו על פי חוק המלך הנהוג בעיר משום גזר. כאילו רשב"ם מבין שיש כאן איזושהי תפיסה של הסכמת בני המדינה. כן, זה בעצם ההסבר הראשון של זה. ומה שמעניין שהדין הזה קצת יסתבך בהמשך. כיוון דומה אפשר לראות גם ברמב״ם, כן, ברמב״ם הזה זה גם לשון של שולחן ערוך, אז במובן הזה אפשר להבין, להגיד שככה כאילו הכריע שולחן ערוך. במה דברים בערך שמטבעו יוצא באותן ארצות, שהרי הסכימו על אבני אותה ארץ לסמכי דתן שהוא אדוניהם והם לא עבדים. אפשר להסביר הניואנסים ביניהם, אבל כן, כי אפשר להבין שבאמת, אני אגיד איפה הניואנס הכי ברור קצת, זה שאצל הרשב"ם לא כך ברור מתי אפשר להוסיף חוקים. כן, אני אומר את זה קצת בסדריים, באמת אנחנו במדינת מתפתחת באיזשהו מקום. אני צריך כל הזמן להוסיפים בחוקים. אם מישהו פעם מסתכל בארצות הברית לדוגמה, להוסיף חוקים לחוקה זה דבר כמעט בלתי אפשרי. כי באמת הסמכות היא כאילו איזושהי הנחה כזה שמתישהו היה מספיק סמכות, כאילו מספיק רוב, זה לא באמת נכון, כי אם יש שם חוקים כמה צריך להוסיף, אבל הם תמיד שומרים על האיזון שזה לא יפר את זה. תמיד השתי בתים מצליחים להגביל אחד את השני, לא לעשות שמישהו. זה חלק מה שמי שמסתכל בחדשות היום, רואה שטראמפ מנסה למחות על איזה מישהו שהוא עלול לגרום למצב שצריך לשנות איזה חוק. זאת אומרת, נשימה כמעט בלתי אפשרית שם. מדינת ישראל כל שופט עליון משנה חוק, אבל זה, נגיע לזה גם שבעזרת השם בהמשך. באמת אני אומר, לפי הרשב"ם אפשר להבין שזה באמת הסמכות היא הסמכות שנתנו לחוק. אצל הרמב״ם זה סמכות שאנחנו כעבדים. אתה מותר לחוקק עכשיו איזה חוק שאתה רוצה קצת. באמת הרבה משנים הלכו עם הכיוון הזה של הרשב"ם הזה. כיוון אחר שאני הבאתי לכם כאן זה כיוון שמופיע באור זרוע. השו"ת בעלי התוספות הזה זה מביא כל מיני בעלי התוספות, במקרה הזה רבי יעקב בן מאיר שהוא תלמיד של רבנו תם. אז זה הכבוד של דבר, אין דינא דמלכותא, אין דינא דכל מלך ומלך עומד ומשנה דינא, אלא דינא דמלכותא בדברים שהנהיגו קדמוניהם. דהפקיעו חכמים המון במנהג המלכות כדרך שהפקיעו המון תקנת השרים וכו' וכו'. בעצם זה כבר טעם אחר קצת, כאילו הוא אומר בעצם אין סמכות לכל מלך לשנות את הדין. יש מין חוקי על כאלו שחוקי מדינות, אבל אם עכשיו מלך נעמד ואומר אני רוצה לשנות החוק בכזה וכזה, אין שום דרך לשנות. זה אפשר להבין את זה ככה.
זה
שמי גדר,
זאת אומרת, השאלה מהם אין סמכות, זה כאילו...
הסמכות של חכמים בעצם, זה בעצם תקנה. זה באמת הכיוון שהוא הולך איתו. אני חושב שאפשר להגיד שבאמת בראשונים רואים איזשהו שילוב בין הדברים האלה. זאת אומרת, יש איזושהי הבנה שדבר ראשון, כל מה שקדמונים עשו, כל מה שאנחנו רואים שהתקבע בעולם, זה ודאי בדין הדרבנן. כשמביא דינים חדשים, אנחנו מקשה עליו את החיים. ובאמת, הרבה ראשונים מדברים על זה שצריך שכל בני המדינה יסכימו על משהו. שזה כולם יודעים היום, זה לא דבר אפשרי, כן? תביא לי חוק אחד שאתה יכול להחתים עליו את כל מדינות ישראל. אין כזה דבר, נכון? באמת, אבל באמת ראיתי אצלו, אצל שמואל שלו, שכתב את זה, שהוא משווה את זה לדינים בני תקופתם, הוא מראה שבאמת בצרפת בתקופה ההיא זה הייתה תפיסה משפטית. שאי אפשר לשנות החוק עד שכולם מסכימים לזה. ובאמת, אני אומר, זו תפיסה כמעט בלתי אפשרית. אבל אני חושב שהיא משקפת משהו שהוא אמיתי קצת. זאת אומרת, יש סמכות אולי שיש אותה. יכולים להגיד, הגשרים של גשרים הם גשרים, אי אפשר לא לנסוע על גשרים. אבל להגיד שעכשיו כל יום יוכלו לשנות את החוקים וכל דבר יקבל תוקף מאוד מוחלט, זה דבר מאוד בעייתי. שאלה כמובן איפה מוצאים את האיזון באמצע. אבל אני חושב שלמרות ההבדלים ביניהם סך הכל יש דיון. בעצם כולם מדברים על איזושהי תפיסה הסכמית כזאת. לא כוח של שלטון מכוח תוקף מוחלט מאיזשהו משהו מלמעלה, אלא באמת משהו הסכמי שנותן לו את התוקף. אם אתה רוצה באמת תקרא אצלו ממש מראה, משווה את הדעות לזה, אבל באמת אני עכשיו אני נוטה לשחל זה קצת ברשכמינות לכל הטעמים האלו, אבל באמת אפשר לראות בעצם איזה שלוש תפיסות שמציגים כאן. תפיסה אחת היא באמת התפיסה ההסכמית, זה מה שאנחנו רואים. אני חושב שאפשר לומר את זה התפיסה גם של השולחן ערוך. אני מצטט את הרמב״ם, השולחן ערוך לא מצטט את הדין הזה שצריך את הסכמת כל בני המדינה. כן, למרות שהוא מביא אותו בבית יוסף, והשולחן ערוך נראה שהוא פסק כמו הרמב״ם שלא הגביל כזה הגבלה. זה יודע, הגבלה קיצונית, אבל אני חייב להגיד שהיא לא קיצונית נורא. כי גם היום, כמו שאמרתי לכם, זה כמו שרציתי לבוא, זה קצת השאלה כמה המדינה מתפתחת. כשהמדינה היא מאוד מפותחת, היא קצת מנסה למנוע כל הזמן שינויים של החוקים. גם מדינת ישראל חלק מהבעיה שלה זה שאף פעם לא היה לה חוקה. מה קרה במדינת ישראל? אמרו בתקום המדינה צריך לעשות חוקה, ומאז זה עומד בעיניו. איפה החוקה שלנו? של מדינת ישראל? המציאה את בית משפט העליון. בית משפט העליון קבע שחוקי היסוד שהכנסת שנועדו להיות חוקי יסוד לחוקה הם החוקה. עד שהיא תיווצר חוקה. בעצם מי שקבע במדינת ישראל זה בית משפט העליון, ואני היום לא מתייחס לזה, אבל אני רוצה להמשיך להתייחס באמת סביב המקורות האלו קצת להבדלים, האם באמת יש אותו תוקף, תוקף לחוק של כנסת לעומת חוק של בית משפט העליון. בהקשרים האלו אני חושב שיש כאן מה ללמוד מהרעיונות שעולים כאן. זאת אומרת, כל בני המדינה, אני אומר, באמת זה לא נפסק, אבל האם אפשר, הרעיון שזה מוגבל ולא כל הזמן משתנה, זה אני חושב כן אפשר לומר שזה נפסק. כולם מבינים שלא כל רגע ורגע אפשר לשנות, אבל באמת מה קובע זה באמת אני חושב שאלה קצת יותר מורכבת. כיוון אחר לגמרי, זה כיוון שבאת לכם אותו מאור זרוע, הוא מובא גם בבית יוסף, או שהרימה מביא אותה, אני כבר לא זוכר, אבל... ולי נראה דבר אומרין הדינה זה מלכות האלו בקרקעות ומשפטים התלויים בקרקעות, כגון מכס שאומר לא יעבור אדם בארצו. אם לא ייתן מכס וכדומה, מחזקת הבתים, דאריסה ותפרסה, יד 40 שנים וכו'. שזה דין מיוחד לפני עצמו כי רואים, הדין שם זה שאדם שעושה חזקה בארצים של הפרסים זה ב-40 שנה, ואנחנו רואים שבזה דינה זה מלכות הדינה. זה דין מעניין כי מה שרואים כאן, עד עכשיו כשאנחנו דיברנו על הגמרא בבא קמא, מה דיברנו כל הזמן? בהשוואה לדינה זה מלכות הדינה. באיזה הקשר הבאנו את שמואל? מה? גזלות, אבל של מה? של מיסים. מיסים, די ברור למה צריך את הכלל של דינה זה מלכות הדינה. כי בעצם המון המלך בא מהמיסים, המון המדינה בא מהמיסים. וזה, עכשיו השאלה, מה קורה על חוקים בין בן אדם לחברו, כן? במדינת ישראל יש חוק שאין עסקת קרקעי נגמרת אלא בכתיבה. כן, אני ואתה סגרנו שהתחייבנו, עשינו קניין סוזר שאני מוכר לך את הבית שלי. כדי הלכה, יש לזה תוקף, פחות כהתחייבות. על פי החוק אין לזה שום משמעות, וגם לעומת זאת, במטלטלים יש לזה משמעות. כי אני ואתה סוגרים, שאני, אתה אומר לי, אני אתן לך 50 שקל, תביא לי את הספר שלך, והיה ברור לכולם שהסכמנו, החוק מקבל את זה. למה? כי אומרים, בכמה כמה אנחנו צריכים רישום. מעניין הזה כבר, יש מפרשים אותו כמו בגמרא. זה חוק שמאוד עתיק, וזה חוק שאין לו, אין לו יסוד בהלכה. אבל בכל זאת אנחנו מבינים שהוא כאילו סמכות המדינה. למה הוא סמכות המדינה? זה לא מכס, זה לא כסף למדינה. ובאמת יש כבר בראשונים דעות שאין סמכות למלך אלא בדברים שהם מדינה, וכולם קופצים עליו את שתי הדינים האלו. אחד על זה שמלך קובע שאי אפשר להעביר קרקע בלי כסף, זה לא, בלי שטר זה לא תקף. אז היום זה ודאי, זה כבר נכנס לרישום הטאבו, אבל גם אם יש שטר קניין זה ייתן תוקף גם בחוק, אבל לא ניכנס לזה, זה סוגר כל כבוד. אבל אני אומר, באמת רואים את שתי הדינים האלה, ומכן הוכחה שדין הדמוקרטיה חל לא רק על דינים שכסף שהולך למלך, כמו מיסים, אלא גם על דינים שהמלך קובע כדי לסדר את המדינה. והעוז אמרו אומר לו, זה נכון שזה קיים, אבל איפה זה קיים? בקרקעות. למה? מה מיוחד בקרקעות? ואינו טעמה ודידיני דינה שארץ שלן ולא ראש אדם שלא ברצה לא כמצוותו. הוא אומר כל הכוח של המלך זה לא מכוח איזה הסכמים או לא יודע מה, זה פשוט הוא אומר לבית, אתה נכנסת לבית שלו, זה אתה צריך לעשות מה שהוא אומר לך. אני חייב להגיד שהרעיון הזה קצת מסביר למה הדין הזה מופיע פעם ראשונה אצל שמואל. למה זה מופיע אצל שמואל? כי בעצם זה הופיע לראשונה בגלות, כי בארץ ישראל זה לא אמור להופיע דין הזה מלכות. איפה מופיע דין הזה מלכות? כשאתה בא לשלטון זר, יש לו כל מיני חוקים, ואחרי אתה שואל את עצמך, איך אני מתייחס לחוקים האלו? ובעצם הוא אומר, זה הכוח שלו, כי הוא הבעלים, זה מה שאומר האור זרוע. אז הרבה, אז באמת, הבית יוסף גם מביא, זה שיש דיכוי, שמהדין הזה, עוד זרוע כותב את זה, הנה עוד זרוע בהמשך, ומלכי ישראל, אין דינם דין, אין את הכוח הזה שיש כאן, הם חייבים, רק לפי ההלכה, שארץ ישראל ניתנה לכל אחד ואחד מישראל, בעינה של מלך, אבל באומת העולם, כן דינם, שכל הארץ למלך. בעצם האור זרוע תולה את זה בשלטון הפאודלי, כן? השלטון שהיה בזמן, בימי הביניים, שכל הנכסים היו של המלך והיו אצילים. עכשיו, אני אגיד ככה, האור זרוע כאן מביע כאן דעה בוויכוח שהיה בין האצילים למלך. כן, האצילים טענו שהקרקעות שלהם, והמלך טען שהכל שלו. אבל באמת זה היה תפיסת השלטון בימי הביניים, שכל הקרקע של המלך, והירה אורות מזכירות. אגב, במדינת ישראל יש לי מקום תפיסה שאנחנו תפסים את זה כאן. אין דעת שרי אנשים קונים קרקע, מה הם עושים? הם חוכרים מהמדינה, אין להם בעלות על הקרקע. כל קנייה של קרקע...
או מכנסייה או...
זהו, לא מזמן היה חוק ראשוני שניסו... לא, זה כדי יותר מורכב, כי בעצם מדינת ישראל, כל הקרקעות רשומות לקק"ל. זה היה קרן שאספה כסף מכל היהודים, התחיל לקנות קרקעות, וזה שלב, ההפקעה גם הביאו את זה לשם. כל הקרקעות שהם לא הכללו לא בקק"ל ולא בהפקעה, הם באמת קרקעות פרטיות. יש במדינת ישראל קרקעות פרטיות. אבל אחוז מסוים. מה שקרה זה שזה עושה שינוי חוקי, להגיד שמותר למכור מקק"ל לקרקע פרטית. ובעצם לבטל את הרעיון הזה. אבל באיזשהו מקום אני אומר, יש כאן איזשהו משהו שבמדינת ישראל יש בה איזשהו שיריות לרעיונות האלה של האור זרוע. אבל האור זרוע אומר, זה לא יעזור. כאילו מלך ישראל, אין לו סמכות כזאת, ארץ ישראל, שייך לכל עם ישראל. כל ישראל יש להם איזשהו חלק בארץ. ובאמת, המון פעמים ששומעים, אני אומר, שמים את הוויכוח הזה בעולם האידיאליסטי, כשאומרים חרדים, זה מה שהם מצטטים. לכן, אתה עולה אלימה, אז אתה עושה מה שאתה רוצה. ואז אתה שואל אותם רק, אז איך מותר לך לנסוע לכביש 6? איך מותר לך לקנות קרקע ברמלה או מקומות שהמדינה הפקיעה? אני לא יודע. אז מתחילים, טוב, זה בעצם הולכים למצילו מידם של כל מיני תורצים כאלה. בעיניי זה ודאי מעוות, אבל חוץ מזה זה מעוות, זה גם לא נפסק להלכה. כן, תסתכלו כאן ברמה בסעיף ט. יש דברים, זה לא אומרים דין על דרכות הדין, אלה במיסים ומכסים התלויים בקרקע, כי המלך זה עוזר שלא ידור בארצו, כי אם בדרך זה, אבל בשאר דברים לא. ויש חולקים, זה לא אומרים, בכל דבר דין על דרכות הדין, ובכן לא עיקר, הרבה פסק מפורש נגד האור זרוע. אני חייב להגיד שבאמת האור זרוע משדר תפיסה מעניינת, זה נותן תוקף באמת לרון של שמואל, אבל היא מאוד תנועה בתפיסה המשפטית. כן, זה לא דבר מובן מאליו. אני חושב ש... אני רוצה להציע איזושהי אמירה שידעתי יותר מיינסטרימית, שמניחה כל התירוצים האלה הם כולם נכונים, מה הכוונה? יש דברים שהכוח להם באמת בא מכוח חוזה, יש דברים שבא הכוח שלהם מכוח הסמכות שהציבור והאמון שנותן למדינה נותן לו. ויש דברים שהם באים מכוח בעלות, לא הכל בא משם או בא משם או בא משם. ובאמת, זו גישה שאני אמרתי לך, אני בטח עכשיו אביא לכם מקורות בני זמננו, פעם בעלות ילמדו שולחן ערוך, לצערי אני כבר לא יכול להמשיך ככה, למרות שאני חושב שתמיד זה מסגרת מאוד טובה, אבל עכשיו שבועיים אני אתן לכם מקורות, אני אעלה לדרייב, פעם אני אבדוק שזה באמת עולה, מקורות שעוסקים בזה, אבל מקור מעניין שראיתי זה באמת, היה דיון מעניין דווקא בהקשר של שמיטה על דין הזה ברצות. החזני שאמר שאת המחיר לא תקף, למה? כי החוק במדינת ישראל שאין רישום, אין קרקע נקנית אלא ברישום, כמו שאמרנו, בטאבו. ממילא, אתה עושה מחירת קרקעות, אתה עושה יותר מחירה, מה אתה עושה? אתה מוכר קרקעות, מי רישום בטאבו, נכון? של מי רישום הקרקע בטאבו, כן, לא יודע, חקלאי תחר את הקרקע פה לגוי, מה רישום בטאבו? על שמו, נכון? והחזני שאומר, זה מכאן הוכחה נגד נגד הדין שיצא מכרע במציאות של מדינת ישראל. לא ככה זו יש, כי אתם שמים לב שזה תוקף שהוא נותן לדין הדבר הזה. אז א' כל מה עשו פתרון, אז א' כל יש כאלה שחלקו עליו שזה לא נכון בהקשר הזה, אבל כנגד זה פתרו את זה פשוט בשינו בחוק. יש סעיף בחוק, בחוק של המכירת קרקעות, כתוב חוץ מביתר מכירת קרקעות של היתר מכירה. שיש תוקף למכירה ביתר מכירה של שביעית, יש סעיף כזה בחוק של סעיף שעסק ביתר מכירה של שמיטת קרקעות, כדי לפתור את הבעיה שהחזון יש. בסדר, כאילו אני אומר, אבל זה היה דוגמה מעניינת, שבו אתה רואה כן מימוש של הרעיון של דין הדבר חוטר. אז באמת, רבשתון בן אור מרשיש לו תשובה בקשר לשביעית שהוא עוסק בזה בהרחבה. והוא מציע חלוקה מעניינת, אני לא אוהבת לכם אותו כאן, אני אשתדל לכם למקד לכם איפה לקרוא אותו, כי באמת יש המון מקורות שעוסקים בזה, אנחנו לא נוכל באמת להקיף את זה, רק זה מין טעימה. אז באמת, הוא אומר, תעלה מעניינת, הוא אומר, יש באמת לחלק לשתיים. יש סמכות של שלטון מדיני מכס, שזה סמכות שהיא יותר תקפה אפילו מההלכה. כן, אחד הדוגמאות זה שמופיע בגמרא שמותר לגרום לבן אדם להיות עבד שלך אם אתה שילמת בשבילו את המיסים. הוא אומר, בדיני אומנות רגילים אנחנו לא מתרים כזה דבר, מכאן שלמלך בדבר כזה יש לו סמכות גדולה יותר. הוא אומר, מצד שני, והוא מנסה להגיד שבזה יש לו סמכות של דאורייתא, זה בעצם יונק מהדין, מדין המלך של שמואל אולי, כן, של... וגם דיון, זה גם אחד השאלות הראשונים. לעומת זאת, יש דינים שהם דין המלך אבל מכוח ההסכמי, וזה החוקים של תקנת המדינה. כן, הרמ"א פוסק שבחוקים של תקנת המדינה הם כן סמכות המלך, כן, נגד האור זרוע. כן, האור זרוע שהצגנו שמה שהכל תלוי בקרקע, בעצם כל מה שהוא לא קרקע, לך מכאן, זה לא מעניין אותי. אומר הרמ"א לא, גם דברים שהם לא זהים לתקנת המדינה. אבל אומר בזה הרמ"א הרמ"א, זה באמת לדרבנן, וזה באמת תלוי בהסכמה, אם אין הסכמה זה לא תקף. אני אומר את זה כבר, אני זורק לאוויר, כמו שהתחלתי להגיד קודם, באמת שאלתי לא מעט, שאומרים, יש תוקף אולי לחוקים שמחוקקים בכנסת, שהם באמת נשים על פי רוב, על פי איזה. אבל אם באמת יש חוק מסוים שקבע אותו, זה שופט בפרשנות שלו לחוק. אין לו קיבל את הסמכות, אין לו רוב, זה לא באמת בא במקום הזה. ובאמת כן אתה צריך לבחור אם זה תקנה ראויה, אם מקבלים את זה, לא קיבלו את זה, אם נגיד, בית המשפט עוסק משהו והציבור לא מוכן לממש את זה. אני אגיד לכם שמשפטנים מאוד לא אוהבים את החלוקה הזאת, ואני פעם הצגתי את זה לאשתי, איתה, אמרה, בחיר בישראל אין תפיסה כזאת, כי בית המשפט קובע את זה. אין בבית המשפט החלוקה כזאת בין מה, לא מתחילים לבדוק איפה התחיל החוק. ראית את המשפט, כאילו, יש הלכות, כאילו, מה שהבית המשפט פסק זה הלכה, בדיוק כמו ההלכה של החוק. אבל אני אומר לכם שבתי דין זה תפיסה רווחת, שבאמת אומרת, אני מקבל את דין הזה מלכותה, אבל אני אומר, זה דבר שבא מכוח באמת העם. אם זה לא בא מכוח העם ולא צורך המדינה כמו מכס או צבא או כל מיני ענייני שלטון ברורים, אז באמת אני בוחר את זה לגופו של עניין. אני אומר, אתם תראו את המקורות ותבחנו את זה קצת לעומד מפני עצמו.
אני בסדר הפוך שמתנדל למחלילית שמה שלא עשו מלך יש היום דמוקרטיה ולכן מצב דין שלו שהמלך מסוגל מעם, יש כוח שלטון משהו של העם.
אני אגיד ככה, מה שהרב קוק אומר, הוא לוקח את זה במקום קצת יותר קיצוני. זאת אומרת, אנחנו קודם דיברנו על דין הנבוכד הדין, אבל אי אפשר להכיל את זה גם על שלטון יהודי, על פי השאלה של האור זרוע. עכשיו אני אומר, הרב קוק אומר שלמדינת ישראל יש סמכות של מלך ישראל. למלך ישראל יש גם חוקים, נכון? וכאן יש באמת שאלה אם למלך ישראל יש סמכות של דין הנבוכד הדין. ברור שיש לו סמכות לחוקק חוקים, כן? יש את ספר שמואל ואת התיאור שם, דין בגמרא על... על האם מוטלת. אני אגיד, אנחנו לא אספק לגעת בכל דבר. אחד מהדברים, בדוגמה הסגים שאומרים הראשונים, זה שגזלנות הדמרקה היא לא גזלנות. ואיך אומרים מה זה גזלנות הדמרקה? שהוא לוקח מישהו אחד ולא מאחרים. כאילו...
שזה פרוע,
אבל זה... שזה פרוע. וזה באמת אולי הדיוק שאתה... שאלה מאיפה הרמב״ם וכל הראשונים שאומרים את זה ואומרים את זה. אני חושב שבאמת, אתה דייקת נכון, שבאמת זה בא מהגמרא מהחלוקה הזאת, שברגע שהמוחס הוא מוחס כזה שהוא לא נציג של המלך עם חוקים ברורים שלוקח מכל אחד באופן ברור, אז לא זה. אגב, הערה בזה, אם שמת לב, הרמ"א הביא דעה שמלך שיש לו חוק לכולם משלמים 50% מס מיהודים 70, זה בסדר. זה מוזר, אבל אני חייב להגיד שזה כן עדיין יושב על הלוגיקה שעדיין זה אחיד. אני מסכים שזה מאוד מטביע.
אה, אמרתי זה מסודר,
אה? אמרתי
זה מסודר, יש
לי עדים, יש לי עדים. המלך הזה מסודר, אבל הוא מסודר לדפוק גם את היהודים. הוא לא דפק את היהודים באקראי. שגם זה חשוב אגב. גם זה ללא מורה שיכולתי שתרי הפכים בלב. זאת אומרת, כאילו אם המלך לא כך מיהודי, וזה גם היה, רוב המלכים היו כאלו. לא סתם אני אומר, חזר, ואני שומעים, זה מיהודי מציאות קשה. כי באמת המלכים היו כאלו, הם היו נוחתים על בן אדם, מפעילים עליו את הכל, ולא מעניין על כלום, וקהילה אחת פתאום צריכה שאני קהילה אחרת. ולא על זה דיבר על מה. מה דיבר על מציאות שבה, זה החוק, החוק גרוע, אבל חוק. הוא אומר, עדיין אנחנו נקבל אותו. ברשותכם ניגע רק בעוד מקור אחד שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, זה באמת הרשב"א. הרשב"א ראינו אותו בסימן כ"ו, מי שהסתכל בבית יוסף, הרשב"א מאוד חשוב. הרשב"א אומר ככה, הרשב"א דן שם על תקנת ירושה של אישה, ואז הוא אומר, מה קורה אם כתבו שהולכים לפי החוק של המדינה? והוא יוצא בתוקף נגד זה שחייבים ללכת לפי ההלכה, ואומר אני שכל השמח בזה לומר שמותר משום דינה למלכות התועה וגזלנו וגזילה ישיב. ויחס לזה אפילו גזילה ישיב רשע מקרה, אפילו אם יחזיר את זה, זה עדיין נקרא כדכתיב פרק הכונס לגבי מי שהולך לדיני גויים. והיא אומר כן, בטלה ירושת בנו הבכור וכל החלות ותירה שבת עם הבנים, ובכלל עוקר כל דיני תורה שלמה. ובאנו אני ספרי הקודש המקודשים שחיברו לנו רבי וחרב רבין עד הרבשים, יעמדו את מדינה גויים, ויבנו להם במות לוד ובית מדרסי הגויים כלילה, ולא תהיה כזאת בישראל חז וחלש שם התוכגו התורה עליה עסק. חייב להגיד שזה דברים שמאוד מובנים מהפחד שלנו. לא יש כאן אמירה רק רגע, אין דין עד המחות הדינות, אז מה בכלל נשאר לנו מחוש לנו משפט? כאילו, אם אתה אומר שיש סמכות לחוק, החוק הוא כל, הוא אין לו כללים משל עצמו. הוא נוגד בהמון דברים מדין התורה. אומר הרשב"א, לא יכול להיות שתגיד שיש סמכות לחוק. שמוחק לגמרי את חושן משפט. הבעיה הגדולה של הרשב"א זה שמה הוא לא רוצה לנו. אז מתי כן? זאת אומרת, הוא הציב כאן קושיה באמת אמיתית. אם אנחנו דנים כל כך הרבה בדין התורה, ניסים להבין לעומק את הדברים, ואז פתאום ללך לאמץ את זה, אם אני אקח את זה קצת למה שהשוויתי קודם את הדין מול היהודי ואת הדין מול הגוי, אנחנו מתעמקים להבין את הקדושה ואת הגזל ולא ליהנות אפילו בענה שלה שום הרשות וזה 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 והכל, כי יראת שמיים מאוד גדולה יש עלינו בדיני אומנות. אבל בעצם החוקים שלנו זה חוקי גויים, ואם באים לפי הגויים מותר להם אז זה בסדר, אם מותר לה, אם כמו שאמרתי לכם יצאת ואמרו לך 40 אלף אתה לא צריך לחשוב, בעצם יצאת את המציאות שמחקת את כל העולם של חושב משפט, כל העולם של דיני ממונות. אז באמת אני אומר, אני מרגיש שבאמת קשה לנו את זה, אבל הרמ"א קצת עונה על זה, הרמ"א פוסק את הדין הזה אצלנו, הוא מחיקה מסימן כ"ו עד אלינו, כשהגיע הסימן של ס"ט בסוף הסימן בלכה האחרונה הוא מביא את הדין של הרשב"א. הנושא אישה במקום שדנים בדיני גוי ומתה אשתו, לא יכול להביא אשתו אשר ירושה לומר כל הנושא אישה על דעת המנהג הוא נושא, ונדון על דבר בדיני גויים, דהי מתה לא ירושה בעלה או כדומה לזה. ולקה בזה משום דינה למלכותה. מאיפה הוא לוקח את זה? מבית יוסף סימן גבוה בשם תשובת הרשב"א, כן, מה שאמרנו. דלא אומרים על דינה למלכותה, עכשיו תנסו להבין, ננסה להבין את המילים האלו, אלא מדבר שיש בענה למלך, או שהוא לתקנת בני המדינה, אבל לא שידונו בדיני גויים, אם כן ביטלו כל דיני ישראל. בעצם אני חושב, הרי מה שקודם חלק עליו אור זרוע, ואמר שאין דינה למלכותה גם בדברים שלא קשורים לקרקעות, אומר יש שתי מצבים של דינה למלכותה. מצב אחד זה ענה למלך, זה סמכות השלטון, זה אני אקבל. והדבר השני, זה תקנת בני המדינה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שהמציאות מחייבת תקנות. כל הזמן הדברים משתנים. אני אומר, אם אני מסתכל על המציאות הכלכלית, שהיום כולם ברור שהמציאות הכלכלית השתנתה מחזל בכמה וכמה דברים. כשאתה בעל חברות, אתה לא יכול לבוא להסתכל על חברות בלהתעלם מכל היחס החברתי המשמעותי של זה. בעיניי, זה ברור לי שהרמ"א בזה היה אומר, זה תקנת בני המדינה. להסדיר את עולם החברות, להסדיר את עולם העסקים, להסדיר כל מיני דברים, זה באמת תקנת בני המדינה. אין ספק שגם הרמ"א הזה לא מציב לנו עולם מאוד ברור. אבל מציב לנו אבל שתי דברים. על כל מציב לנו את מה שאני כל הזמן מראה. מצד אחד אומרים על דין הלכת הדין, מצד שני ברור שיש לזה הגבלות. ברור זה לא נוק אאוט בכל דבר. לא לכיוון הממלכתי, אני אומר בכיוון הזה, שאם כל העולם נוהג כאן איזושהי הפקרות בחוק, אז אתה עכשיו כאדם דתי פתאום צריך לנהוג כאן איזשהו עולם אחר, מצד אחד, ומצד שני כמובן גם לא כשהעולם נוהג אצלנו, אבל מהצד השני אנחנו כן צריכים תקנות, אנחנו כן צריכים את המלכות, ובאמת אנחנו צריכים להבין איך מממשים את זה. ואני אומר באמת, אני אשתדל להביא לכם כמה וכמה פסקי דין שמתייחסים, אני אשתדל למדינת ישראל. יש לך תם ספר חשוב שאני אביא לכם אותו שהוא קצת קודם למדינת ישראל, אבל הוא משקף גם עברה מסוימת לרעיון הזה של הרמ"א. קראתי כמובן לא להביא אותו ישר, אבל כבר לא מספיק להסתכל עליו. אבל באמת, אני אומר, תסתכלו על הדברים האלו בעיניים אלו, באמת בהבנה הזאת שמצד אחד אנחנו לא רוצים לאבד את כל רעיון הממונות של התורה, מצד שני אנחנו לא רוצים ודאי לא לפגוע בסמכות של שלטון, שזה דבר שבלעדיו אי אפשר לחיות, כן, בלעדיו אתה פשוט צריך ללכת למערה ולחיות בה, ומהצד השני גם לא למנוע תקנות לבני המדינה שהן תקנות טובות, שזה אנחנו גם רוצים שהשלטון יעשה. אנחנו לא רוצים לייצר מציאות שבו, אני אומר, אם אני אקח לדוגמה עכשיו באמת את נושא הזכויות יוצרים, זכויות יוצרים זה סוגיה שאוהבים לדון בה ככה בעולם האישי. זה לא גזל, זה כן גזל, יש קונטרס שאני ראיתי פעם, לא כל הזכויות יוצרות, זה מין פלפולים שלמים. אני, אם אתם רוצים, אני אעביר לכם גם שיעור הזה ספציפית, ככה מה הדעות שנאמרו בזה. אבל אני חושב שוודאי שאם העולם כולו מתקן תקנות בזה, אנחנו צריכים גם לתקן בזה תקנות, וודאי יש סמכות לשלטון בזה, זה תקנות בני המדינה. במציאות דיגיטלית, במציאות של כשהחומר הוא פחות משמעותי מהרעיון שבו, צריך תקנות בזה, וגם אנחנו כיהודים רוצים תקנות בזה. וזה ודאי נכלל במה שהרמ"א כולל כאן, תקנות בני המדינה. אבל אם בא החוק ומדבר על משהו שההלכה בפירוש חושבת אחרת, יש כאן תפיסה משפטית נוגדת, כאן זה באמת סוגיה יותר מורכבת. זה לא אומר שלא יכול להיות שבנושא הזה של ירושת הבנות לדוגמה לא יהיה סמכות. דווקא מה שהרמ"א והרשב"א יצאו נגדו, זה גם סוגיה מורכבת. זה באמת קשור למאמרים בתחום ששלחתי לכם שבוע שעבר, אבל זה קשור לעוד דברים שאולי נעשה להתייחס אליהם. בסוף אני אומר, תראו, עכשיו שבועיים נעסוק בזה למעשה, לא נקיף הכל, אני אשתדל שנתן תמונה ברורה. אני חושב שסך הכל ההבנה שלנו ביסודות הדין, כמו שהוא, לא מתוך עולם של מדינת ישראל, יעזור לנו להבין את המקורות האלו בצורה יותר פחות אפולוגטית. ברור שיש כאן, כמו שאמרתי לכם, יש שם הרבה אמביציות, הרבה אידיאולוגיות בשאלות האלו, אבל ברור לי שאם מבינים על כל לעומק את עולם הגזלות, שמבינים לעומק את הרעיון של עמידה בדין מול הקדוש ברוך הוא, לעומת לא עמידה בדין מול הקדוש ברוך הוא, אפשר להבין באמת גם לעומק את המחלוקות האלו, איך להתייחס לבתי המשפט, איך להתייחס לחוקים, ובאמת ננסה להבין את זה, ואחר כך בזאת השם ניישם את זה בעולם של בין הפועלים. ואין לחזור לשוכן ארוך סלסל ומדידי על הסלילה. טוב. הסלילה
מאוד. וזה גם כאילו, נניח, הם יסלים את ההגנות ואת זה כאלות.